עדכון מנגנוני ההבסה, תפיסות ניצחון עבור הלוחמה בעת הנוכחית, מעט לוטנט קולונל בדימוס דוקטור פרנק הופמן, יוצא חיל הנחתים, משמש כחוקר וכפרופסור באוניברסיטת ההגנה הלאומית. תרגם מאנגלית אורן הס. מתוך בין הכתבים, גיליון 37, המלחמות החדשות ומלחמת רוסיה-אוקראינה. מבוא. הניצחון הפך בעת האחרונה למושג חמקמק. בעיראק ובאפגניסטן, כמו גם בתורת הלחימה שלנו, ניצחון צבאי הוא לכל היותר תנאי הכרחי למען הגשמת יעדים מדיניים מוגדרים. מצב של שלום טוב יותר, כפי שהגדיר זאת לידל הארט. ברמה האסטרטגית נדרש מאיתנו להבין כיצד תורמים מבצעי לחימה למימוש התוצאות המדיניות המוגדרות של המערכה, וכיצד הם תורמים לתיאוריית הניצחון הנגזרת מאסטרטגיה. הקרבות אינם מהווים תכלית כשלעצמה, כפי שציין ובצדק אלוף משנה תומאס גרינווד. ההיסטוריה מלמדת שבלבול בין אמצעים לבין מטרות אינו מתכון מוצלח להצלחה אסטרטגית. בה במידה גם לא סביר לקוות להצלחה אסטרטגית נוכח כישלון מערכתי או טקטי. לאור זאת, שמה תורת הלחימה שלנו תשומת לב ראויה על הרמה הטקטית ועל הרמה המערכתית של הלחימה ועל הערכות להילחם ולנצח בקרבות ובמערכות. זאת הסיבה שהוויכוח הער מעל דפי ביטאון הנחתים והמחברים שירערו על מרכיבים בסיסיים של לוחמת התמרון הסבו לי עונג רב. במאמר זה אני מחבר בין הוויכוח המתמשך לבין אתגר גדול יותר המצוי בספרות המקצועית, כיוון שהוא קשור לאופן שבו אנו ממשיגים את השגת הניצחון בתורת הלחימה ובתפיסות לוחמה עתידיות. החלק הפותח נוגע בקצרה בוויכוח מתפתח אודות חולשות בתפיסות מבצעיות זרועיות ובין זרועיות. החלק שאחריו יעמיק בסוגיית מנגנוני הבסה כאבן הבניין עבור תפיסות מבצעיות שניתן להעמיד במבחן המציאות ויציע שיטת חקירה מעודכנת, המנותקת מתורת הלחימה של צבא היבשה ושל הנחתים, כאמצעי לשיפור מאמצי ההתפתחות של כוחות ארצות הברית. מתוך הכרה בצורך להציע פתרון מעשי, נשענת המסגרת להלן על לוחמת התמרון ותומכת בהמלצותיו החכמות של מרינוס עם כמה שינויים. אני מקווה שדיון זה יתרום לדיון המתמשך הנערך מעל דפי עיתון זה, אך גם יתרום לפיתוח תורת לחימה משולבת ותפיסות לוחמה דוגמת מבצעים משותפים בכלל המימדים. הוויכוח הנוכחי. כמה מהנושאים שנדונים בדפים אלה עולים גם במקומות אחרים בספרות המקצועית והאקדמית. מספר חוקרים קוראים תיגר על התפיסות הבסיסיות המשמשות במאמצי הפיתוח של הכוח הצבאי המתהווה. פרופסור מאוניברסיטת חיל האוויר ביקר את ההיסטוריה והאמונות המרכזיות שמונחות בבסיס לוחמת התמרון, במיוחד השאיפה להשיג תוצאים נפשיים או קוגנטיביים. דוקטור האת'ר ונבל רואה בהרבה מהרעיונות של לוחמת התמרון דלים מבחינה אינטלקטואלית ובלתי מציאותיים. ציטוט: אותם רעיונות שטרם נבחנו ושמעולם לא הועמדו במבחן של מחקר היסטורי קפדני, הוצאו מהקשרם ושולבו בכל חלקי תורת הלחימה האמריקנית ללא הקשר היסטורי. כיום הם ממשיכים לעצב תורות מתפתחות דוגמת הרב-מימדיות ותורת המבצעים המשותפים בכלל המימדים. במיוחד הדבר אמור באשר לתורות לחימה שתכליתן להעמיד את היריב בפני מספר רב של דילמות. ונבל מצאה שחלק מתפיסות של צבא ארצות הברית מושתתות על תקוות בלתי מציאותיות ועל דוגמאות א-היסטוריות שלפיהן ניתן להערים על האויב ולבסוף לשתקו. וביקרה את הכנסתם בשינוי צורה של מרכיבים בלוחמת התמרון לתוך התפיסות הרב-זרועיות. יש בכך מן האירוניה, כיוון שהשגת שיתוק הייתה עניין מהותי עבור תיאורטיקנים של הכוח האווירי דוגמת ג'ון וורדן. אירונית אף יותר היא העובדה שוונבל החמיצה את ההזדמנות למתוח ביקורת על חיל האוויר. גם חיל האוויר הדגיש את גרימת השיתוק ליריב, תוך שהוא מציין שהכוח המשותף 2035 יעמיד את היריב על קרניהן של דילמות רבות, באמצעות הפעלה זריזה של עוצמות שונות כדי ליצור יכולות גישה רבות. וכך קובעת תורת הלחימה העדכנית שלו. ציטוט: השגת חופש פעולה דורשת התכנסות לכל רוחב המימדים, המעמידה את היריב בפני דילמות בקצב מבצעים, המסבכות או שוללות את יכולת המענה שלו, ומאפשרת לכוח הבין זרועי לפעול בתוך מעגל קבלת ההחלטות של היריב. אימוץ רעיון הדילמות והשיתוק אינו מוגבל רק לצבא היבשה. כדוגמה מייצגת להבניה הזאת, אביא את הפיקוד האינדו-פסיפי של ארצות הברית, הטוען שצבא ארצות הברית מסוגל לעצב את החלטות היריב באמצעות, ציטוט, הצבתו במהירות בפני מספר רב של דילמות, וכך לפגוע בתחושת השליטה של דרג הפיקוד שלו. גם בעלי בריתנו הבריטים הם חסידי השיתוק, כפי שעולה מתפיסת ההפעלה המשולבת העדכנית שלהם. התפיסה אינה מגדירה במדויק מהו מנגנון ההבסה שלה, אך היא קובעת במפורש כי, ציטוט, עלינו להעמיד מספר רב של דילמות אשר משבשות את ההבנה, קבלת ההחלטות והביצוע של היריב. פרנץ סטפן גדי, חוקר עתידים במכון ה-IISS היוקרתי, מבקר באופן נחרץ את הדגש ששם צבא היבשה על השגת שיתוג אסטרטגי כנגד מתחרים גדולים. בדומה לוונבל, גם גדי רואה את התפיסות המתפתחות, דוגמת מבצעים רב-מימדיים, כפגומות, וטוען שנדרשת בחינה מחדש של החשיבה התורתית האמריקנית על הלוחמה העתידית ברמה המערכתית, זאת שמתמקדת בשיתוק האויב על ידי הצבת מספר רב של דילמות הנוצרות מתמרון. גדי הסיק שהזמינות הגוברת של יכולות מודיעין, סיור, רכישת מטרות וסיור חדשות הופכת מבצעים התקפיים המצריכים תמרון של עוצבות לקלים הרבה יותר לאיתור ולהתמודדות עמם. בסך הכל מסיק גדי בניתוחו ששיתוק האויב יהפוך להיות מאתגר הרבה יותר במערכות צבאיות עתידיות, תוך דרישה גוברת להישענות על התשה כנגד יריבים עתידיים. הערכתו זו קיבלה חיזוק מכיוונו של מייקל קאופמן, העומד בראש התוכנית ללימודי רוסיה במרכז לניתוחים ימיים, זרוע המחקרים במימון פדרלי של הצי של מחלקת הצי. קאופמן, חוקר נלהב של האסטרטגיה הרוסית ושל ההתפתחויות בצבאה, טוען שעל צבא ארצות הברית לאמץ את ההתשה ולזנוח את הרומן שלו עם השיתוק הקוגניטיבי. טיעונים אלה עולים בקנה אחד עם הביקורת על לוחמת התמרון המובאת בגיליון זה, לרבות איש נחתים המתאר את הרעיון המרכזי בלוחמת תמרון כפנטזיה, ופרופסור וניבל, יחד עם כותב שותף, קוראים תיגר גם על החוכמה המקובלת של חוזק מול חולשה. אני מסכים עם הביקורת של רב סרן וויליאמס על גבולות הוויכוח של ההתשה לעומת התמרון. ההמצאה הזאת הייתה הבנייה פשטנית יתר על המידה מהתקופה שלאחר מלחמת וייטנאם. במהלך פרסום Fleet Marine Force Manual 1, Warfighting, לפני כשלושה עשורים. דוברי לוחמת התמרון טענו בזכות כל המעלות הטובות של אומנות המערכה ותלו בלוחמת השחיקה את כל היישומים הלא מתוחכמים של הפעלה גסה של כוח. ריצ'רד סימפקין בספרו מרוץ אל העתיד ביטא את הניגוד בסגנונו הלעגני בפרקים המחורים לשחיקה ואמני התמרון. כבר לפני עשורים הנחתי שפתרנו את אי ההבנה הזאת ושאנו מבינים ששחיקה משחקת תפקיד מרכזי בלוחמה, לרבות לוחמת תמרון. כל העניין הוא מידת ההיגיון והאפקטיביות שבה היא באה לידי ביטוי. אלא שאם לשפוט על פי דבריהם של וניבל, קאופמן וגדי, ואולם על פי דברים שכתבו כמה אנשי נחתים, קם דור שני של מבשרי השחיקה. ניצחון במונחי לוחמה. תורת הלחימה הנוכחית של צבא היבשה מדגישה את החשיבות שבאיום על נכסיו החיוניים של היריב לכל עומק מרחב הלחימה, כדי לנטרל תפקודים חיוניים של האויב ולשלול ממנו את היכולת ליצור או לשקם עוצמה קרבית. עוד היא מדגישה את החשיבות שביצירת דילמות עבור היריב, על מנת שמפקדיו יאלצו לנקוט במהלכים פחות טובים עבורם. ציטוט: כוחות צבא לוקחים את היוזמה, שומרים עליה ומנצלים אותה באמצעות כפיית האויב להגיב על פעולות כוחותינו. באמצעות העמדת האויב בפני מספר רב של דילמות, מאלצים המפקדים את האויב להגיב ללא הרף עד שהוא נדחק לעמתות בלתי נסבלות. לקיחת היוזמה כופה על מפקדי האויב לוותר על החלופות המועדפות מבחינתם ולבצע טעויות יקרות. בתפיסות העדכניות שלו חותר צבא היבשה להשיג עדיפות באמצעות התכנסות יכולות לכל רוחב המימדים. במבצעים רב-מימדיים נראה שמנגנון הניצחון הבסה המרכזי הינו התכנסות המוגדרת כציטוט. השילוב המהיר והמתמשך של יכולות בכלל המימדים בספקטרום האלקטרומגנטי ובסביבת המידע שיוצר מיטוב של תוצאים כדי לגבור על האויב באמצעות אגבור חוצה מימדים ומגוון אופני התקפה, המתאפשרים כולם באמצעות פיקוד משימה ויוזמה ממושמעת. כוחות היבשה יקנו עדיפות למפקד הכוח הרב זרועי העתידי באמצעות אפשור והוצאה לפועל של מבצעים לא לינאריים. כשהוא פועל בזירות אימות ברחבי העולם כנגד יריבים בעלי יתרון מספרי, יוצר צבא היבשה עדיפות באמצעות תקיפה לכל עומק זירת הלחימה. מסמך המדיניות האחרון של ראש המטה של צבא היבשה מבהיר כיצד מצפה הצבא לנצח באימותים בהיקף נרחב. הוא מציין שכוחות היבשה יכריעו יעדים ביבשה, באוויר ובים באמצעות מינוף העליונות שלהם בקבלת ההחלטות ובאמצעות שילוב של מערכות וחיישנים. מנגנון ההבסה שחזה במסמך כזה שייצור עדיפות ויגבר על רצון האויב להתנגד הינו השימוש בו זמנית בתמרון, אש לסוגיה ונכסי מידע המופעלים מעמדות תקיפה ניידות. בעבר עשתה תורת הלחימה של צבא היבשה שימוש במונח פירוק שהוגדרה כשבירת לכידותה של מערכת האויב באמצעות הרס ושיבוש של מרכיבים מתוכה. דוגמת אמצעי פיקוד ושליטה, איסוף המודיעין, צמתים מרכזיות וכיוצא בזה. הפחתת יכולתו לנהל מבצעים תוך גרימה להתמוטטות מהירה של יכולות האויב או של רצונו להילחם. מדובר בהיגיון ובהיפותזה ברורים יותר באשר לשאלה כיצד להפחית את רצונו של היריב ואת יכולתו להתנגד. בראייה ההיסטורית, תורת הלחימה של חיל הנחתים התמקדה בניפוץ לכידות היריב באמצעות פעולות מהירות שכוונו להביא לשיבוש שיטתי. מרינוס עודו תומך במנגנון היוזם הזה, וכך גם אני. עם זאת, הביקורת מעלה בסך הכל טענות קבילות בהתייחס לתפיסות ההפעלה הקיימות. אסור שצבא היבשה וחיל האוויר, או תורת לחימה משותפת, התמקדו בהצבת היריב בפני דילמות מרובות. כנראה שגם התכנסות מצריכה עוד הצדקה וניתוח היסטורי נוסף. אבל תפיסות עבר של היבשה, דוגמת פירוק ובן דודו שיבוש מערכתי בתורת הלחימה של הנחתים, שניהם בני ביצוע ומבוססים היסטורית. זה נכון במיוחד כאשר הם מובנים או מיושמים כתוצר הממצא גישה מערכתית, המביאה לידי ביטוי מנגנוני הבסה מסייעים או מאפשרים, המתוזמרים לאורך זמן ובמרחב ומכוונים לנקודות תורפה חיוניות לצורך אפקטים רצויים מוגדרים. דיון זה מוביל למערכת של מנגנוני הבסה, המוצעת לשילוב בתורות הלחימה הזרועיות והבין זרועיות העכשוויות. חידוש מנגנוני ההבסה. תורת הלחימה של צבא היבשה יותר מפורשת בהתייחס לשילוב מנגנוני ההבסה בתוכניות המבצעיות. תורה זו מגדירה מנגנון הבסה כשיטה שבאמצעותה מממשים כוחותינו את משימתם אל מול התנגדות אויב. כוחות היבשה בכלל הדרגים עושים שימוש משולב בארבעה מנגנוני הבסה: השמדה, דחיקה, פירוק ובידוד. תורת הלחימה של חיל הנחתים אינה מתייחסת במפורש למנגנוני הבסה, אך עושה היא שימוש בהמשגה זאת ומובנת ממנה. תורת הלחימה של צבא היבשה הבריטי אינה משתמשת במנגנוני הבסה כמונח תורתי, אלא מונה שורה של גורמי מפתח, לרבות השמדה, דחיקה ושיבוש, כשלוש הדרכים באמצעותן תוקפים כוחות היבשה את הלכידות הפיזית והמורלית של האויב. אני מציע שחיל הנחתים יבצע הערכה מחודשת וידייק מערכת של מנגנוני הבסה כדי לעדכן את תורת הלחימה שלו וכדי ליצור עקביות אינטלקטואלית. מסגרת העבודה המוצעת כאן עושה שימוש בהרס לעומת שחיקה כמנגנון הבסה מבוסס כוח אש לצורך השמדה פיזית של נכסי היריב. דבר זה מגדיר באופן ברור יותר את התכלית ונמנע מהמימד הזמני והמטען ההיסטורי הנלווה לאסטרטגיות שחיקה או התשה ארוכת טווח, שניתן להגדירה ביתר דיוק כהשמדה פיזית, ולרוב מוכרת כמרכיב הכרחי, אך כמעט אף פעם לא מספק בלחימה. צמצום מסוים של יכולות היריב נדרש בדרך כלל, ויביא להשפעה תודעתית, כמו גם כשהוא משולב עם הפתעה ועם נטילת היוזמה. כשהדבר מיושם תוך מתן תשומת לב ראויה לתורפותיו הקריטיות של היריב, הוא עשוי לשכנעו שהמשך המערכה עשוי להביא לבסוף לתוצאה יקרה אף יותר. דחיקה הינה תוצר של תמרון, ומקנה עמדה עדיפה זמנית באמצעות הפיכת עמדתו של היריב לפחות יעילה או חסרת רלוונטיות. ייתכן שיאלץ את היריב לזוז ולחשוף את כוחותיו, או לעמוד בהמשך בפני ביטור והשמדה באמצעות אש. בכל אופן, התוצא הסופי הוא לשלול מהמפקד היריב את היוזמה, וכן כל יתרון מוקדם שהשיג. אני רואה עוד שני מנגנוני הבסה נוספים, בלבול וצמצום או הפחתה. החדרת מידע כוזב, או השחתת מערכת הפיקוד והשליטה בעזרת מידע מפוברק, עשויה להיות גורם לבלבול. צורות אחרות, פסיביות של הונאה ודמאים, יכולים גם הם להילקח בחשבון. אלה האחרונים מביאים לרמה נמוכה של מודעות מצבית משותפת או תפקוד ירוד של מערכות הפוש, המודיעין, האיסוף והתצפית. הפחתה זאת יכולה ללבוש צורה של התקפה קינטית או לכלול מבצעי סבר כצורה של עוצמה קרבית, כפי שהציעו ארקווילה ורונפלד. הפחתה או הנחתה מבטאת תוצאים שסביר שיהיו זמינים כשמדובר ביריב בעל גמישות טכנולוגית, המסוגל להקים מחדש ולהתאים מערכות פוש במשך הזמן. מנגנון זה מצמצם את ההבנה של היריב, או ההתמצאות בהתאם לתפיסה של בויד, מעטה את מעגל הפעולה ואת היכולת להסתגל. מנגנון זה משולב כדי למקסם את הבנתנו באופן שבו משמש המידע כמקור לעוצמה קרבית בלוחמה המודרנית. ההבחנה היחידה שאני עושה כאן בהשוואה למאמרו של מרינוס הינה בין מנגנונים מאפשרים לבין מנגנון ההבסה הממצא של שיבוש המערכות. אבני בניין אלו הינן ההיגיון המונח בבסיס תפיסה או תוכנית מבצעית. הצורך להביא לידי ביטוי מגוון מנגנונים המתוזמנים בזמן ובמרחב הוא משהו שנוטים לרוב להתעלם ממנו. סביר לחלוטין שבהקשרים מסוימים יהיה די במנגנון יחיד, דוגמת השמדה. אולם סביר יותר שידרש שילוב כלשהו של מספר מנגנונים כדי לשלול מהאויב את יעדיו האסטרטגיים ולכפות פתרון בתנאים עדיפים. ההשפעות ההדדיות של המנגנונים השונים שאובים מתובנותיו של חוקר ישראלי. הצלחה באימותים רחבי היקף עם מתחרים שווי עוצמה תחייב מאמצים משולבים כאלו וגמישות, כפי שטוענים לוטננט קולונל נייט לוטרבך ודוקטור ונבל. השילוב הנכון והתזמון של מנגנונים אלו הינו מה שהופך את אומנות המערכה לכל כך מועילה ובה בעת מאתגרת מבחינה אינטלקטואלית. הכללתם של מנגנוני הבלבול הפחתה נועדה להבטיח את הכללתם של אמצעים פיזיים ולא קינטיים בצמצום יכולות הפוש של היריב. יש שתי תפיסות מרכזיות שמקודמות על ידי צוותי החשיבה האמריקאים במטרה לקדם לוחמת מערכות, או כפי שכינה זאת אחד הצוותים, לוחמה ממוקדת החלטות. תפיסות מוצאות אלו מדגישות את האמצעים הלא קינטיים להשגת בלבול ושיבוש מערכות האויב, בדרך העולה בקנה אחד עם תיאוריית לוחמת התמרון. הם מאמצים את הבנת האויב כמערכת ומשקפים רעיונות סיניים על התנגשות בין מערכות ועל הקרב על מערכות מבצעיות בניגוד להתשה. תפיסות אלו אומנם מכלילות התשה, לרבות מה שבריין קלארק מכנה התשה וירטואלית. וסגן שר ההגנה לשעבר, רוברט וורק, ממסגר כתקיפות בלתי נראות. דוברים אלו מלקטים טיעונים שהושמעו לפני למעלה מדור על כך שניצחון במאה ה-21 ידרוש שליטה בהתמודדויות בין רשתות קרביות וכן את הפוטנציאל לשיבוש, ולא מתחים של פגזי תותחים או טילים. שיבוש מערכתי הינו תוצר סופי או יעד צבאי שניתן להשיגו רק באמצעות צירופים יצירתיים של שילוב ארבעת מנגנוני ההבסה. מונח זה אומץ מתורת הלחימה של חיל הנחתים, המשלבת את הרעיון של התייחסות לאויב כעל מערכת ומבקשת לא את שחיקתו של האויב, כי אם לחדור למערכת האויב ולקרוע אותה לגזרים. שיבוש מערכתי צריך להיות בר השגה, במיוחד על ידי כוח משולב מודרני. שילובים שונים של אש, תמרון והתקפות בסבר יכולות לגרום לרצף של אירועים כנגד תורפות מוגדרות שישבשו באופן חמור את יכולתו של כוח האויב להגיב באופן אפקטיבי. פגיעה במערכות הפוש ובלבול המידע הנקלט בתהליך קבלת ההחלטות באמצעות הונאה או הזנה בדיס-אינפורמציה מקשה עוד יותר על יכולת היריב לבצע התאמות ולהגיב. יכולתו של המפקד היריב להבין, להעריך ולהסתגל בתגובה למהלומות אלו תהיה איטית ולא אפקטיבית. ברמה המערכתית מבטא שיבוש המערכות את התוצא הרצוי מבחינתנו, כמו גם את טבעם הזמני של רוב הנשק מבוסס סבר. מובן שכוח המשימה אוויר יבשה של הנחתים, ה-MAGTF המודרני, מסוגל להביא יכולות אלו לידי ביטוי על מנת להשיג שיבוש מערכתי או פירוק במסגרת כוח משימה ימי או רב זרועי. שימוש במושגים אלו באופן בהיר ועקבי יאפשר דו שיח והבנה של תוכניות ואת בחינתן של תפיסות הפעלה מוצאות. ברמת המערכה, שיבוש מערכתי כתוצר של שילוב סדור של מנגנוני ההבסה נראה אפשרות סבירה יותר בעידן הזה לעומת שלטנות בקבלת החלטות או התוצא המהולל שיתוק או העמדה של מספר רב של דילמות. ערכת המנגנונים המאפשרים המוגדרת מבחינתי מוצעת כנקודת פתיחה. ניתן לפתח מערך אחר של מנגנוני הצלחה עבור הקשרים אסטרטגיים או עבור משימות שלא נשענים על מבצעי לחימה גדולים. מסגרת עבודה זאת לוקחת בחשבון מתקפה ומגננה גם יחד, כמו גם את ההיבטים החומריים לצד הנפשיים שכליים של הלחימה. הטענות מוטות ההתשה מערערות על מרכיב חיוני של MCDP-1 ועל השפעתו של קולונל ג'ון בויד המנוח. אסור להתייחס לעבודתו של בויד כחסרת בסיס היסטורי, והדגש שהוא שם על מימדי הלחימה הפיזיים, השכליים, הנפשיים כמקיימים יחסי גומלין מטבעם, נטוע היטב בהיסטוריה הצבאית. התעלמות מהמרכיב האנושי ומהמרכיבים הלא קינטיים של הלחימה, והדגשת הכלים החומריים והקינטיים כנגד יריבים שווי עוצמה, הינן יותר פנטזיה מאשר מבט ריאליסטי ומפוכח על המלחמה כתופעה אנושית, או על סדר הגודל של יריבנו המאתגר ביותר באסיה. השמדה, או שחיקה אם מתעקשים, תשמור על מקומה בהקשרים רבים של לוחמה. חרב ההשמדה, מהאוויר, מהים או מהיבשה, תהיה ללא ספק בשימוש אלים ותכליתי כשידרש. אלא שלאש ולתמרון יחברו אמצעים לא קינטיים שישבשו ויפרקו את הלכידות ואת האפקטיביות של יריבנו ויקנו יתרון מכריע שיאפשר לנו לנצח. תורת הלחימה שלנו צריכה ויכולה לשקף את היחסים המשלימים ביניהם בכלל המימדים. בסך הכל יש להחמיא למבקרים על שהם מכריחים אותנו לחדד את חשיבתנו ולהבטיח שלוחמת התמרון נשארת תקפה עבור הסביבה המתעצבת. הם צודקים כשהם מצביעים על הייחודיות של כל מימד בכל האמור ביתרונות האש וההשמדה. עם זאת, עלינו להבין שתקפותה של גישה יחידה, המובלת על ידי כמה חסידי ההתשה, הינה מוגבלת. סיכום. ההצלחה במלחמה עודה דבר מסובך ונדיר למדי. ניצחונות דרמטיים בקרבות אינם יכולים לחסות על מדיניות שגויה ואסטרטגיה פגומה. אבל אסטרטגיה רצינית מניחה שהצבא המקצועי מסוגל לספק תוצאות רצויות במונחים טקטיים ומערכתיים. לחימה, מעשה המלחמה, מתפתחת ללא הרף על ליבה MCDP-1. ישנן אמיתות נצחיות, אבל אנחנו לא נלחם בעשור הקרוב באותו אופן שבו לחמנו בבירות, במבצע סופה במדבר, או בחירות לעיראק. העתיד ידרוש מאיתנו לשלוף הן חרב והן מגן, על מנת להמם, להכניע ולהביס יריבים עתידיים. לוחמת תמרון נותרה גישה רבת ערך לאימות עתידי על קשת האימותים. אך קודם כל, עלינו לזנוח את התיוג הפשטני מדי של שחיקה לעומת תמרון, ולאמץ גישה הוליסטית יותר, הכוללת את יחסי הגומלין ההדדיים בין מקורות העוצמה הקרבית, כדי לנחול ניצחון הלוחמה המודרנית. זה עשוי למנוע את היווצרות מנטליות הקיפוד, התמקדות ברעיון אחד בלבד, שיש המאמצים. בסיכומו של דבר, אני מסכים מאוד עם מרינוס, שחשיבה לעומק על הציפייה שלנו שפעולותינו יביאו את האויב לתבוסה, הנה מרכיב חיוני באומנות ובמדע המלחמה.